אנחנו בחובת התלמידים, עמוד חפי במהדורת פלדהיים, והוא אמר שהוא נתנו את העקרונות שמהם אנחנו נוכל להוציא מהש"ס את הכיוונים, ואז עכשיו הוא ייתן לנו דוגמאות. למשל, הגמרא אומרת, רבא מקמא דפתח לו לרבנן, רבא לפני שהוא היה מתחיל את השיעור, אמר מילתא דבדיחות עובדכי רבנן, והיה פותח באיזשהו משהו עם הומור, משהו שהיו צוחקים, לסוף יתא בהמתא ופתח בשמיתא. אחרי זה הוא היה יושב ברצינות ופותח בלימוד. עד כאן לשון הגמרא. את המילתא דבדיחות אמר מקודם, כדי שיהיו בשמחה. כן, השכינה שורה עליה מתוך שמחה, הוא היה פותח במשהו משמח. כמו שאמרה שם הגמרא, אבל התורה כפטיש יפוצץ סלע שמתחלק לכמה ניצוצות ולכמה טעמים. ולדורנו מרמז את הגמרא עוד, איזה דרך לרב המלמד, שכדי לרפא את הפצע ההתרחקות שנעשה בין התלמיד למלמד, צריך המלמד להשתדל לקנות את לב התלמיד ולשוב לקרובהו אליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שישנו גם מגמה, קודם כל לקרב. לקרב, והשמחה היא אחד מעיקרי האמצעים לקנותו. אחד מהדברים הראשונים שמלמדים בחינוך זה לחייך. איך אתה נכנס, מה החיוך, מה הבוקר טוב. נפש הילד והנער אינה סובלת את העצבות, והמלמד על יתראה בעיניו כרגזן ואיש מדון, לא שיקל את ראשו בפני התלמיד, ולא שיתבזה בעיניו חס ושלום. עד רבה. המלמד ישתדל שיראו התלמיד כאיש מרומם, אבל גם לאיש טוב ונוח. גם בשעה שמראה לו הבדיחות, הירד התלמיד. ואף בשעה שמטיל עליו אימה, הוא טוב ששמחה יהיה מהול בה. זה איזשהו איזון. וגילו בירדה, ירעד ממנו לא כלפני רגזן כעסן ובא לגרוף, רק יראת כבוד, כלפני איש מבני העלייה. וזה מה שחזל לימדו אותנו, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תלמד תורה מפיו. אני תמיד אומר לתלמידים שזה המקום איפה שהגמרא נתנה לנו את האחריות למדוד את הרב. אבל הוא יודע ואני לא יודע, כן, תמדוד את המידות שלו. אתה צריך ללמוד אצל בן אדם שאתה מרגיש הוא בן אדם חיובי כבן אדם. ופה הגמרא הטילה עלינו את האחריות למדוד את הרב. מי הוא? איזה סוג בן אדם? איזה סוג מידות יש לו? ונכון, יכול להיות שאני לא מבין, יכול להיות שאני לא ראוי, אבל למעשה כשאני צריך ללמוד תורה, זה מה שהתורה הטילה עליי. לראות האם הוא בעיניי כמלאך השם צבקות. איך המידות שלו? מבחינתי, בעיני התלמיד ידמה הרב לכעין מלאך בגוף. וזו האחריות שלנו. איך אנחנו מתנהגים לפניו? ואיזה סוג בני אדם אנחנו? או כאיש מאומם על כל פנים? ואז, גם כשירגז עליו, לא ישנאו התלמיד בשביל זה, או כשירא לו פנים שוחקות, ישמח ויוסיף להבוא ולהיראה אותו. אז זה איזון. זה איזון מעניין. כשהייתי מלמד ילדים, אז הייתי מתחיל את השיעור הראשון, הייתי אומר להם, תראו, בעצם כתוב שילדים צריכים ללמוד מתוך יראה. צריך להיות כבוד, זה לא צחוק, אנחנו לומדים תורה, אז לכאורה צריך להתחיל את שנת הלימודים עם סתירה לכל אחד. ואז הייתי שותק לרגע. הילדים מסתכלים ולא יודעים איך להקל את זה. אז אני אומר, תראו, אבל אנחנו נתחיל מתוך שמחה, אנחנו מתחילים את הלימוד, ואנחנו כמו בראש השנה שאנחנו תמיד מתחילים ממשהו מתוק, אנחנו גם נתחיל ממשהו מתוק, והייתי נותן לכל ילד סתירה ואומר להם, תמחלו לי, אני הפעם לא נותן סתירה בהתחלת השנה, אני מקווה שנסתפק בממתק.
מה היית נותן?
ממתק, הייתי נותן לכל ילד ממתק וכל אחד היה מתחיל את השנה עם ממתק. עכשיו שימו לב למסר הכפול שאתה נותן לילד. מצד אחד, אתה מתחיל עם תשמע, אני לא חבר שלך. אנחנו לא נשחק פה משחקים, ואתה לא תשחק איתי, ואנחנו לא, זה לא משחק פה שאתה תעשה מה שאתה רוצה בכיתה. מצד שני, אתה נותן לו את האהבה ואת החום, וזה איזון מאוד חשוב על ההתחלה. יש פן שנכון, צריך להתחיל את הלימוד מתוך שמחה, אבל יש גם עניין שאם על ההתחלה הילד לא קולט שיש פה דיסטנס, שהוא לא יכול לשחק מה שהוא רוצה בכיתה, אם אתה לא מעביר את המסר הזה על ההתחלה, אז אתה הרבה פעמים אין לך אפשרות אחר כך. אני תמיד מתחיל שנת הלימודים הכי קשוח שיש, עם נוער. עם הזמן אני אוכל להתרכך, אני תמיד אוכל להוסיף חום. כמו שאני אומר לכם, זה לתפוס אותם קצר, יחד עם מתיקות. תוך כדי שאני נותן את הממתק, אני מודיע להם שבעזרת שם עוד שתי דקות אני מחלק מבחן. אבל עוד לא למדנו כלום. נכון, זה מבחן, אני רוצה לדעת איפה אתם אוחזים. מבחן, יום ראשון תמיד מבחן. לא נעים, לא נעים. עכשיו אני רוצה להבין אתכם. במבחן כתוב איפה אתה מפלל, האם ההורים שלך נשואים, גרושים, האם יש לך שני הורים או רק הורי אחד, איזה ממתקים אתה אוהב, איזה ספורט אתה אוהב. יש גם שאלות פשוטות. מי היו שלושת ילדים של נוח? מי היו הילדים של אברהם, יצחק, יעקב? וכל אחד יש רמות תשובה. ילד אחד יכול לענות לי בן אברהם שזה יצחק, שני יכול לענות לי יצחק וישמעאל, ושלישי יכול להוסיף את כל בני הפילגשים של אברהם, מדיין ואיפר וחנוך ואבידה וילדה. אין לי בעיה, כל אחד יראה לי איפשהו. זה מלחיץ אותם, טוב מאוד שילחיץ אותם, נכון? על ההתחלה הוא צריך להבין שאני לא הולך להיות החבר שלו, אני הולך לאהוב אותו, אני הולך לעזור לו להיבנות, אבל אני לא החבר שלו. ותמיד על ההתחלה אני מכניס בהם מבחנים. יום ראשון מבחן, תוך יומיים יהיה עוד מבחן. עכשיו, זה מפחיד, נכון, שיפחיד, נכון. משמעת זה דבר שאתה רק יכול לתפוס בהתחלה. אחר כך להשלים זה מאוד קשה. אבל עם כל המבחנים, יש טיולים, ויש ממתקים, ויש מחמאות, ויש חום, זה איזון שאדם צריך ללמוד אותו, לפי הדור, לפי הכיתה, לפי השעה. אבל זה איזון חשוב, גם הגילו, גם הרעדה. אנחנו הרבה מדברים על החום, ולפעמים אנחנו מפספסים קצת את זה שבמערכת יחסים, לפחות עם תלמיד, צריך גם להיות את הרעדה הזו. אבל גילו גם. אז זה איזון מעניין. כשהיה לנו היום, כל שנה אנחנו לוקחים את החבר'ה לשחק כדורגל לקראת סוף השנה, לפני שלושת השבועות, או לפני תשעת הימים, לסיום שנה לוקחים אותם לגן סאקר, משחק כדורגל, ואני תמיד התלבטתי מה התפקיד שלי כמגיד שיעור מכון מאיר. אני אמור לשחק איתם, לא אמור לשחק איתם. מצד אחד זה מקרב את הלבבות. מצד שני, מה שהוא אומר פה, אתה אמור לשמור איזשהו דיסטנס. מצדי, אני הייתי ראש הקבוצה לכדורגל בתיכון. אני יודע לשחק, אני אשמח מאוד לשחק. אבל האם זה המסר הנכון מבחינת התלמידים? זה נכון, נלך לטיול, אין בעיה. אבל לרדת איתם למגרש לשחק איתם כדורגל, אז אני תמיד כילד חשבתי שהדור שלנו צריך את זה. כשהייתי ילד. והיה לנו קשר הרבה יותר טוב עם מגידי שיעור ששיחקו איתנו כדורגל על המגרש. אבל מה עם בחורים בני 20? הם גם צריכים את זה? בחורים בני 25 ו-30? אז אני התלבטתי, התקשרתי לאחד מרבותיי, והוא טען שלא, בשום פנים באופן לא. הוא טען שמספיק שאתה מזמין את המשבת ואתה הולך את המטיולים, משחק כדורגל זה כבר יותר מדי למטה. לי אין דעה בנושא, אני באמת לא יודע, אני לא יודע מה הגבול. אני אומר, כל דור בעניינו, הרב גץ שהיה רב ראשי לכותל, וכשהוא הגיע לדרום אמריקה והנוער שם לא הגיע ללמוד, אם לא שחק איתם כדורגל, שחק איתם כדורגל עם מכנסיים קצרות והכל, כל יום. אז גם אני כשהייתי, כשלמדתי עם נוער יותר צעיר, שיחקתי איתם כדורגל, שיחקתי איתם כדורסל. בגיל הזה אז רבותיי סברו שלא, לפחות אחד מרבותיי, אני רק שאלתי את אחד מרבותיי, אבל אני אומר שאני, הדבר עדיין אני לא משוכנע, אני לא יודע, אני חושב שכל דור בעניינו, ואני בעצמי לא יודע. כאילו, אני אומר, זה דבר שצריך שיקול דעת, וצריך להבין עם מי יש לנו עסק. אז זה האיזון שהוא אומר, גילו ברדה, צריך לדעת לתת את החום, מה שחזל אמרו, שמאל דוחה וימין מקרבת, אבל צריך את שניהם. לא להתבלבל ולהיות רק הימין מקרבת. זה נכון שחייבים את הימין מקרבת, חייבים המון המון חום, אבל צריך את האיזון הזה. ומה מאוד מאיר לנו השלה זיכרונו לברכה בדברנו בדרכנו בענייני חינוך דורנו באומרו על הפסוק אל תוך החלץ פן ישנאך הוכח לחכם ויעבך כשבאת להוכיח את זולתך לא תזלזלו ולא תחרפיו ואפשר להוסיף על זה רמח"ל כתב ספר לנועם ציבורי כדאי לכם להכיר אני לא זוכר את שם הספר הרמח"ל כתב ספר איך כדאי לרב לנעום בקהל ואחד מהדברים הראשונים שהוא אומר זה שאתה צריך להראות להם שאתה אוהב אותם א' ב', אם הם קולטים שאתה אוהב אותם, משם אתה יכול לדבר איתם. אם הם קולטים שאתה בא להוכיח, ואתה רק נותן מוסר וזה לא מתוך אהבה, אז כבר אין לך עם מי לדבר. אז הוא אומר, כשאתה בא להוכיח, לא תזלזלו ולא תחופר, לומר לץ אתה. כי בזה ישנק, אבל לא ישמע לך. רק הוכח לחכם, אמור לו הלא חכם אתה. ולמה תעשה כה? ויעבך וישמע לך. עד כאן לשונו הקדוש. זה משמישהו פה העיר, שאבא שלו היה אומר פסניש. אתה במדרגה שלך, נו, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? מתוך זה שאני מסתכל לך בעיניים גדולות, אני מסתכל לך כאדם גדול, אז מתוך זה, אני אומר שצריך להדין את זה, אני מאוד לא אוהב את המילה אכזבה, אני מאוד לא אוהב בחינוך, אני חושב שצריך להשתמש בזה אולי פעם פעמיים בכל החינוך של ילד, זו מילה שאני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר בה. כשהורה אומר לילד אני מוכזב בך, לדעתי זה יכול להיות הדבר הכי קשה שהורה אומר לילד. אני מסופק אם אי פעם זה דבר נכון לומר לילד. אבל לומר את זה בצורה כזו שאתה כל כך גדול, לא מתאים לך, אתה פעם הבאה אתה לא תעשה כזה שטות. בצורה חיובית, זה צריך מאוד לשקול שוב, כי אנחנו הולכים על גבול האכזבה. וזה דבר שאני חושב מאוד מאוד קשה. זה דבר מאוד קשה לומר לילד, צריך תמיד להיזהר איזה מסר אני מעביר לו. תמיד אנחנו מדברים לדוגמה של ילד שתופסים אותו שהוא גנב. עכשיו מה? השאלה היא האם נתפוס אותו. היו לי בחורים שלמדו מאוד ברצינות, והכל היה נראה מאוד טוב. ואז אני עובר ליד החדר, וברור שהם מסתכלים על משהו לא צנוע. אז אני עומד שתי פסיעות מהחדר בהתלבטות. מה לעשות עכשיו? לחזור להיכנס לחדר? מה הרווחתי, מה הפסדתי? הרווחתי שהם יצרו את מה שהם עושים עכשיו. מה הפסדתי? הפסדתי שהדימוי שלהם, מבחינת מה, איך שהם חושבים שאני רואה אותם, עכשיו זה מתחת לקרקע, נכון? כל עוד שהם חושבים שאני רואה אותם בעין חיובית, אז יש להם אתגר לעמוד באיך שאני רואה אותם. אם אני מפוצץ את הבלון הזה, הפסדתי הרבה יותר מה שהרווחתי. הרי זה לכאורה לא הפעם הראשונה ולא הפעם היחידה שזה קורה. אז מה שהרווחתי לא שווה את מה שהפסדתי, אז ברחתי. שלא יהיה מצב שהם יראו שאני רואה. אחר כך התקשרתי למחנך שלהם, אמרת לו, שמה, א', ב', ג', ד', קרה, מה עושי? אוקיי, צריך לחשוב איך פותרים את הבעיה. אבל מבחינתם, אני עדיין רואה אותם כצדיקים גמורים, כמו אותו אחד שהחברה שלו הייתה גויה. כל עוד שאני לא יודע מזה, אז אנחנו יכולים לבנות, לבנות, לבנות. ברגע שאני יודע, אז כבר על מה אנחנו מדברים? הרי את כל החיים הוא שולל. הרבה פעמים בחינוך, החוכמה היא לא לראות. החוכמה היא לא להראות לי ילד, אני רואה, אני יודע. החוכמה היא לדעת איפה להעלים עין. לא שמתי לב, לא ראיתי. עדיף לברור היטב מתי מהירים. ולעזור לילד לדעת שבעיניך הוא חכם. אמור לחוכמה. היה לנו פעם שהשארנו את הארון ממתקים בחדר של הילדים, לא נעול. והתברר לנו, כעבור חודש, חודשיים, שאנחנו הולכים החוצה ורואים כל מיני עטיפות של ממתקים בחוץ, ואנחנו הולכים לכל השכנים מעלינו בבניין. שואלים אותם אם יש להם מושג איזה ילדים אכלו כל כך בממתקים וזרקו את העטיפות למטה, וכל אחד אומר שהוא לא יודע, זה ודאי לא הילד שלו. וכעבור חודש חודשיים פתאום אנחנו הולכים, אנחנו קנינו ממתקים ליום הולדת שזה שהוא יוכל לחלק ליום הולדת הזה, פתאום אנחנו הולכים לארון להוציא לקראת היום הולדת ואין ומתברר שאתה יודע, אתה מסתכל מסביב וזה לא הילד של אף אחד, זה הילד שלך. אז עמדנו בשוק, כי לפנינו הילדים היו נראים שבחיים הם לא יעשו כזה דבר. אחר כך התברר שהם קמים מוקדם, יודעים לחשב בדיוק מתי אני חוזר, מתי אני יוצא, ואף פעם לא נתפסים, ועוד יוצאים למרפסת, שזה בכלל אסור להם, כי אנחנו מקומת קרקע ליד הכניסה לעיר, עוברים ערבים בשופי, וזה ממש התברר שפה הולך בלגן שלם, ואנחנו לא מודעים לזה. אז דבר ראשון שסיכמנו בינינו, זה שאנחנו לא מגיבים. אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו לא אומרים כלום. שום דבר לא יקרה מעוד יום, עוד יומיים. זה כבר עולה חודש, חודשיים. אנחנו צריכים לעשות חושבים. היינו בשוק. ממש. הסתכלנו, אמרנו, הנה, אנחנו שואלים את כל השכנים. זה בתוך ביתנו. טוב. אחר כך שאלנו כמה מחנכים, מה דעתם. וכולם פה אחד הסכימו לאותו עיקרון. לא לומר לילדים שאנחנו יודעים. לא לתפוס את השור בקרנם. להתעלם. אל תהרוס את התדמית של הילד. הרי הילדים בינינו עד היום היו צדיקים גמורים, אז עכשיו התברר שהם לא הצדיקים הגמורים שחשבנו שהם. אבל הם עדיין חושבים שאנחנו חושבים שהם צדיקים גמורים. נפסיד הרבה יותר מאשר נרוויח אם נלך ראש בראש. דבר שני, כל המחנכים שדיברנו איתם הסכימו, שאנחנו הפושעים, לא הילדים. איזה הורה משאיר ארון ממתקים בחדר של הילדים לא נעול? אז בסדר, זה לא עליו דעתנו לנעול ארון בבית שלנו, אבל כל המחנכים הסכימו שזה היה הגדר של מה יעשה הבן ולא יחטא, שאנחנו הטועים, לא הילדים. אז הלך, מנו על הארון, בסדר. וכמובן שהילדים שאלו, למה אתם נועלים את הארון? וכמובן שאנחנו מצאנו איזשהו דרך לצאת מזה. והילדים התנדבו לאסוף את העטיפות, ומאוד התפעלנו איך שהם אוספים את העטיפות, איך שהם ממש מתלוננים, למה אנחנו צריכים לאסוף עטיפות של מישהו אחר? ממש עד כדי כך הם היו מסוגלים להסתכל לנו בפנים, לשקר לנו בפנים. כל הכבוד להם, בסדר, זכותם, הם ילדים. אבל מה הרווח? מה ההפסד? אז אנחנו אמרנו להם, כל הכבוד לכם, אתם צדיקים, ודאי, ילדים לא מחונכים, זרקו את זה למטה, ואתם יודעים, יודעים. הם כבר חודשיים משקרים לי בפנים.
לא, שאלה, זה... עכשיו עשו פעם ראשונה שיקרו והצליח להם.
זה נכון, זה נכון, אין ספק שעם הזמן צריך לעבוד על השקר, נכון, אבל לא מתוך פיצוץ הדימוי עצמי שלו. אני מסכים איתך,
לא, אולי יש לכם פיצוץ הדימוי עצמי שלהם, שלא מישהו יכול לשקר, שקר זה דבר שהוא לא...
אנחנו חשבנו וגם כל מי שדיברנו אתם חשבנו שזה יהיה פיצוץ מדי רציני, זה יהיה כאילו מבחינתם זה יהיה פיצוץ גמור. מה, אז אתם חודשיים משקים לנו, חודשיים לוקחים ממתקים שאתם יודעים שהם לא בשבילכם. חלק מהממתקים היו, זה היה סוף שנה שברה, אנחנו היה לנו טיסה לארצות הברית, לבקר בני דודים שהם לא ראו בחיים, אז קנינו ממתקים איתם, על דעת שהם ייתנו כמתנה לבני דודים, וברור, ככה מה, הם ידעו שהם לא אמורים לגעת בזה. כאילו, זה דברים ש... נו, אתה נתפס על זה, אז יש דברים שאתה מסכן את הדימוי עצמי של הילד, זה לא שווה. אז בסדר, אני אכלתי אותה, בסדר, אז אני צריך עכשיו לשלם את כל מה שהם אכלו, זה נכון, מה אני ארוויח? אם אני תופס אותו, אני מרוויח שאני מראה לו, נתפסת, ומה? עכשיו אני אעניש אותו? אם הוא נתפס, אני גם צריך להגיב, נכון?
אתה לא בסדר, אתה תעניש אותו.
אתה לא בסדר, ומה? אז על כל הכיוונים, אני מפסיד.
למה אתה מפסיד?
תן לי להראות לו בדרכים אחרות. מה אני מרוויח בזה שאני אומר? כל אתגר חינוכי חוזר על עצמו. אם אתה חושב שיד שיקר לך פעם אחת, לא ישקר במקום אחר, אתה טועה, הוא ודאי ישקר לך במקום אחר. הוא גנם לך פעם אחת, הוא ינום לך במקום אחר. זה לא, אבל אתה יכול לעבוד על זה בכיוון החיובי. להביא סיפורים על ילדים ששיקרו ונתפסו ואיך הם שילמו על זה, להביא סיפורים לילדים שלקחו בלי רשות ומה קרה. אתה יכול לעבוד על זה הרבה יותר ברוגע. בלי שהילד, שזה הגנב, זה איגו. פיצצתי לו, הראיתי לו, עכשיו מה?
הרבה שאלה חשובה.
לא, אתה מבין? אני מרוויח הרבה יותר כי יש לי מי לעבוד. מבחינתו, הוא כל הזמן בספק. הם תפסו אותי, הוא לא תפסו. רגע, למה הם נועלים פתאום את הארון? יש לו את הספק. הרי הוא לא חושב שאני לגמרי פרייר. גם בתשובה שלי אני נותן לו מקום שהוא חושב, רגע, אולי הם באמת יודעים. אבל אני לא לוקח אותו ראש בראש. אני לא לוקח אותו ראש בראש, אז הוא נתתי לו לצאת מזה בכבוד. עכשיו, זה לא אומר שאני לא מתחיל לספר לו סיפורים על ילדים שעשו, לקחו דברים בלי רשות, ומה קרה, אבל אני יכול לעשות את זה בעקיפים. אני יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר נוחה. ובעצם זה שאני לא יודע, נותן, לא יודע במרכאות, נותן לי הרבה יותר כלים חינוכיים להתמודד עם זה. אם אני יודע, תחשוב רגע, בוא ניקח את השלב הבא.
מה מתחיל אותי לו שאת מקבל את בום בראש?
יש דברים שכן, יש דברים שלא. שמע, אני אומר לך, מה היה המשך הסיפור? בוא ניקח את המשך הסיפור. אתם רוצים את המשך הסיפור? בסדר, אנחנו לא מגיבים. למוחרת הילד, אחרי כמה ימים, אחד מהילדים חוזר הביתה גמור. למה הוא גמור? הרבי שם הרימה של ממתקים על השולחן לחלק לשאר הילדים. הוא הלך ולקחת בלי רשות. וכמובן שהרבי גילה את זה. עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, לא הגבתי, אז לא הגבתי, אתה רואה, עכשיו מתחיל להיות גנב, נכון? זהו, עכשיו הוא גנב מקצועי, גם גונב מהרבי. נכון? זה מה שאמרתי לך, כל אתגר חינוכי חוזר על עצמו. אין מציאות שהוא לא יחזור על עצמו. אבל מה, כשהרבט תופס אותו, הוא גמור, כי הוא נתפס על חם. עכשיו הוא לא יודע מה הולך לקרוא לו. אז אני התקשרתי לרבא, ושיתפתי אותו, דיברתי איתו מה שהלך בבית, דיברתי איתו מה הולך שם. זה היה רבא שהיינו ממש שפה משותפת, והיה לי נוח מאוד לדבר איתו. ואני לא זוכר, אולי לא סיפרת לו מה שהלך בבית. אולי הרגע שזה יותר טוב שהוא לא ידע. כבר לא זוכר מה היה שיקולס. אבל הוא אמר לי, אל תתרגש מזה, אז מה, זה הגיל, זה נורמלי, וזה הפעם ראשונה שהוא נתפס, ואני בטוח שהוא יעשה את זה שוב, הוא יתפס, אבל הוא כל כך הזדזע ממה שקרה, אני בטוח שהוא לא הולך לעשות את זה שוב, וגם אנחנו ראינו את זה. אבל זה נתן לנו פתח לדבר על זה, כשזה לא בום כל כך גדול, זה היה מספיק בום שהוא נתפס בחיידה. בסדר? אני אומר, צריך לדעת בחינוך, אין כמעט מציאות שלא חוזרת על עצמה. אם זה חולשה של ילד, זה יחזור. אז צריך לשקול טוב-טוב מה אני מרוויח, מה אני מפסיד. וכמה כלים יש לעבוד. הדבר הכי חשוב זה שיהיה לי מי לעבוד. עם מי לעבוד, זאת אומרת, חייב להיות לו ביטחון עצמי בריא, וחייב להיות לו דימוי עצמי בריא. שני אלה זה א', בלי זה אין עם מי לעבוד. אם אני מפוצץ אותם, אם אני אומר לו, אוקיי, אתה גנב, זהו, אני גנב, אז מה, אוקיי, אני גנב, נו, זהו. אתה אומר שאני גנב, הרב אומר שאני גנב, החברים אומרים שאני גנב, אז אני אהיה גנב, בסדר, אז לפחות אני אהיה גנב מוצלח. אני רק אתחכם שלא אתפס. אבל אם כל הזמן אומרים לי, אני צדיק, אני ילד טוב, מאמינים בינונים באימון וסומכים עליי, רק לא מפתים אותי, אז מתוך זה אני יכול להיבנות. אתה מבין? אז אני יכול להחמיא לו כשהוא מודה על האמת, אני יכול להחמיא לו על הדברים חיובים שהוא עושה, ואני יכול להעביר את המסר בעקיפים, תוך כדי שהוא גדל בריא. אם אני בא ומפוצץ אותו, אני לא יודע לאן הרסיסים יגיעו. אתה, אין לך שליטה, אתה לא יודע. כל פיצוץ, תדע, זה דבר לא מבוקר. אז מה שקרה בחדר, זה לא בשליטה שלי, בסדר, הוא אכל אותה, בסדר. הוא יודע שהרבי תמיד החזיק אותו כצדיק מאוד גדול, אז זה מאוד, מאוד חורה לו מה שקרה פה. אבל תמיד אתה תצליח יותר, כל אחד מאיתנו, לא רק עם ילד. אם אתה בונה את החיובי, אתה מצליח. אתה נותן מכות, 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 אל תעשה ככה, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא מצליח. זה בכל חינוך, זה גם מבוגר, זה ככה זה הולך. אני יכול לנאום 1,000 פעמים שצריך לקום מוקדם לתפילה, וזה לא יועיל הרבה. בן אדם קם לתפילה מוקדם, אתה תאמר לו איזה יופי, תשבח, תתחזק אותו, תעודד אותו, ותדבר עליו חיובי, תאמין לי, זה יועיל פי 10. אבל כולנו ככה. כולנו, התחושות החיוביות, זה מה שהם מזיז אותנו, אז בסדר, הממתק יותר טעים מהאיומים שלך. ואתה תמיד, תמיד צריך לזכור שפיצוץ, אתה לא יודע איפה הרסיסים נופלים. אתה לא יכול לשלוט. אתה לא יודע. ושוב, א' ב', שני דברים אתה צריך כדי שיהיה לך חינוך. שיהיה לו דימוי עצמי חיובי, ושיהיה לו ביטחון עצמי. בלי אלה אין לך עם מה לעבוד. אין לך. שני אלה יותר חשובים מכל דבר אחר. כי בלי זה, זהו. זה הבן האדם. יש לך את זה, אתה יכול לעבוד. אתה יכול להוכיח, אתה יכול להביא סיפורים, אתה יכול... אתה יכול, יש לך גולם, אתה יכול לתת לו צורה. בלי זה אין לך גולם. אין לך. זה עקרונות. הכי יסודי. ותמיד מתוך ספק, כדאי לחכות. מספק עדיף לא להגיב. נדיר הוא הדבר. ילד שהולך ונוגע ברכב שזה, זה פיקוח נפש, אתה צריך להגיב. ילד שרץ לכביש, פיקוח נפש, אתה חייב להגיב. הוא מתחיל להכניס מזלג לתוך השקע, אתה חייב להגיב. יש דברים שאין לך ברירה, אתה חייב להגיב. אבל רוב הדברים החינוכיים, חכה. אתה צריך גם לחשוב טוב טוב מאיפה זה בא. אתה צריך לחשוב היטב מאיפה זה בא. רגע, האם יש לי חוצפה פה? מה יש לי? רגע, אתה צריך לעשות חושבים. אתה, האמא, יושבים, חושבים, רגע. איזה אתגרים? מה, איך אני רואה את הילד? רגע, אז אני לא מבין את הילד, אז יש פה משהו שאני לא מבין. האם אני נתן לו מספיק ממתקים? האם כשהוא ביקש ממני ממתקים נתתי לו? או האם כל ילד אחר הגיע להסעה ולחדר עם ממתקים, והוא תמיד הגיע בלי, כי אנחנו היינו מדי תקיפים בנושא הזה. לדוגמה, זה אחד מהדברים שהתלבטנו בהם. כל מיני דברים כאלה. וגם, דרך אגב, דאגתי כך לתפוס אותו כשהוא לקח ממתקים בלי רשות פעם אחת. כמו שדיברנו, אתם לא הייתם פה, יום חמישי דיברנו, תוכחה תמיד צריכה להיות נקודתית, לא אופייני. אתה רוצה להוכיח בן אדם? אל תבוא ותאמר לו, אתה כזה. אם אני בא מראה לו חודשיים אתה כזה, אני בבעיה, כי אני כבר שמתי אותו משבצת, אתה כזה. אבל תפסתי אותו, אחרי יום, יומיים, שפתאום הוא עם ממתקים בתיק, שמאיפה יש לך את הממתקים האלה? ותאמיני זה היה פיצוץ, כי גם זה כבר עירר לו את הדימוי, רגע, אז מה אני? אז דיברנו על זה. אז אתה ילד שרצית ממתק ולקחת ברשות, ולמה לקחת 3, 1 לך ו2 לחברים? בסדר. אין לי בעיה, היום אתה לא תיקח, עוד יום יומיים ניתן לך. אתה תקבל עם רשות. אבל אתה, וגם לא הנשתי אותו זה. כי היה מספיק חמור, ראיתי את התגובה, מה? הילד שבור. הוא עומד שם, הוא לא יודע מה לענות לך. הוא נתפס על חם. עכשיו, מה אני ארוויח? אני צריך ללמד אותו? ההזדמנויות כבר יגיעו. צריך הרבה שיקול דעת, אבל צריך גם לדעת שזה לא תמיד היד התקיפה עם מה שתועיל בחינוך. עם הזמן, לאט לאט. לא צריך להיבהל להגיב. עדיף תגובות במתינות. זה נכון שיש מצב שאתה צריך להתפוצץ. יש מצבים, נכון. יש מצבים, אבל בוא אני אתן לך דוגמה שגם שישי הזה. הלכתי עם אחד מהילדים באוטובוס, האוטובוס היה מפוצץ. בסדר? היה מושב אחד, הוא קטן, קשה לו לעמוד לבד כשאוטובוס זז נע ונד. אמרת לו, בוא אתה תשב פה, ראיתי שיש עומס, אני צריך לזוז אחורה, לאפשר לאנשים לעלות. אמרת לו, בוא שפה, אני הולך אחורנית באוטובוס. בסדר? אחד מהילדים. אני אומר לו, בוא אתה שב פה, אני הולך אחורנית באוטובוס, אני אקרא לך כשמגיע התחנה. אני מתחיל ללכת, הוא קם ללכת איתי. אני מסביר לו שוב, אתה תשב פה, אני אלך אחרונית באוטובוס, אוטובוס מדי מלא, אני אקרא לך כשעודים מאוטובוס, בוא תשב פה. אני מתחיל ללכת, הוא בא אחריי. פעם שלישית, אני מושיב אותו, מסביר לו אותו דבר, חושב שהדבר ברור, מתקדם באוטובוס. אני מסתובב, הוא עומד מאחוריי. אני אומר, רגע, מה לא היה מובן? אני הסברתי לך שאתה תשב שם, אתה לא הבנת אותי? שקט, דממה, לא מקבל תשובה. בסדר? מסביר לך עכשיו סיפור תרים, יום שישי הזה. אני מסתכל, אני לא מבין, מה פה לא היה ברור? אני, כלום, אני שואל אותו עוד פעם, כלום. בסדר? אני עושה חשבון על אוטובוס, זה לא המקום בדיוק, אולי לא נעים לו, אנשים אחרים, אני בעצמי לא מבין מה הלך פה. בסדר? יורדים מהאוטובוס, אני לא הולך איתו הביתה, כי אני לא רוצה לפני כל הילדים בלגנים, יושב איתו בתחנה, אמר לו, תסביר לי משהו, אתה לא הבנת אותי? היה לך לא נעים לשבת שם כשאני מתקדם באוטובוס? פחדת לשבת לבד? תסביר לי, מה לך? למה? שקט, כלום. אין תשובה. הילד ממש, תראו אותו נבוך, אבל בלי תשובה, אני נתת לו אופציות לתשובה. לא התחשק לך לשמוע, מה? תסביר לי. אני שואל אותו, בלי איומים, רק מנסה להבין, מה לך? כלום. אמרת לו, טוב, בוא, תסביר לי, בוא נעשה משחק רגע. בוא נאמר, אתה היית אבא, ואני הייתי הילד. ואתה היית אומר לי שלוש פעמים, פה תשב פה, ואני הייתי מתעלם, אני הייתי באחריך. ואתה היית יודע שאם אני באחריך, אני עלול ליפול באוטובוס, ואתה היית אומר, ואז היית יורד מאוטובוס ושואל אותי, ואני לא הייתי עונה לך. והייתי יושב שם, מה היית אומר לאבא כזה לעשות? מה עכשיו? שאלה הוגנת, כן? אוקיי? כלום. ילד בן שבע. בסדר? כלום, יושב, מסתכל לה עם חיוך נבוך, לא עונה. אז אני כבר מתלבט, האם אני אמור להתפוצץ או לא אמור להתפוצץ? כאילו, מה, אני לא יודע מה אני רואה פה. החלטתי, אם אני לא יודע מה אני רואה, אז אני אתייעץ עם מי שמבין יותר טוב ממני, לפני שאני מגיב. כמו שאני אמרתי לך, תמיד יהיה עוד הזדמנות להגיב. בסדר, פספסתי הזדמנות, אבל אני לא בטוח מה אני רואה מולי, אני פשוט לא מבין. הוא לא עונה לי, אז אני לא מבין. אם אני לא מבין, אז למה לי להגיב? מי אמר שאני עושה לו שום טובה חינוכית? בסדר? אנחנו מגיעים הביתה, אני לא תכננתי לומר כלום. כי אני לא חושב שזה הוגן להעמיד אותו לפני שאר האחים והאחיות מה הלך. אני תכננתי לדבר עם אשתי בליל שבת, אחרי שכולם הולכים לישון, להבין מה הולך. או בארבע עיניים, בהזדמנות. אבל בדרך הביתה, הוא גילה שחברים פירקו לו משהו שהוא בנה בחצר, אז הוא נכנס סוער הביתה. ואשתי מיד שאלה אותי למה הוא סוער, ואני מיד פירשתי שזה קשור לזה, אז כבר הכל יצא על השולחן. אז כשהוא לא היה שם, היא אמרה לי, ברור שהוא הלך איתך. כאילו, אני שאלתי אותה, אמרת לה, סיפרת לה את הסיפור, וכל פעם היא השלימה את הסיפור. אמרתי לו לשבת, היא אמרה, והוא קם. אמרתי, כן, איך ידעת? אמרתי, טוב, אז אמרתי לו, פעם שנייה לשבת, היא אמרה, והוא קם. אמרתי, נכון. רגע, אבל פעם שלישית, הסברתי לו, זה מסוכן, הוא צריך לשבת, והוא קם. איך ידעת? רגע, אז שאלתי אותו מה פשט, והוא לא ענה לך. איך ידעת? אוקיי. אז זאת אומרת, היא הבינה משהו שאני לא הבנתי. עוד לא ברור לי מה הבינה שאני לא הבנתי. אני עדיין לא יצאנו לדבר מספיק בארוכות להבין. אבל יש פה משהו בהבנה של ילד שאני לא הבנתי. או שמבחינתו זה מאוד מפחיד לשבת לבד באוטובוס, והיה לי ציפייה לא הוגנת ממנו. או שמבחינתו זה כזה נורמה שההורה לא עוזב אותו, שאני ביקשתי ממנו משהו שפשוט סתר את כל הנורמות שלו, הילדים בדיוק נכנסו ולא יצא לנו לסיים את השיחה. אבל הבנתי גם בסיפור, גם אחרי הסיפור, שיש פה משהו שאני לא מבין מבחינת הנורמות שלו, ואני פה היה לי דרישה שכנראה הייתה לא בסדר. אני עוד לא יודע מה עשיתי לא בסדר. אני אומר לך בכנות, אני עוד צריך להשלים את השיחה הזו, אני לא יודע. אבל אני לא צריך להיות לחוץ.
מה? אולי... זה הרי טבעי שילד רוצה להיות צמוד לאבא שלו, במיוחד בתוך מלא אנשים זרים.
אולי, אבל ילד כזה גדול, תבין, אני יכול להביא לך, אבל יש סתירה מיני ובי. כל פעם שאני עולה איתו לאוטובוס, הוא בורח ממני ואומר לי, אבא, אני יושב אחורה, אתה תשב פה. אז הוא לא מפחד להיות לבד. אז אני לא מבין. אין לי פשט בסיפור, אני לא יודע. יכול להיות שזו התשובה, אני לא יודע. אבל אני אומר לכם, הנה דוגמה של יום שישי הזה, לא הגבתי, כי אני הרגשתי שאני לא מבין משהו. אז נכון, זה מחלה את העצבים, כי אתה עומד מול בן אדם, אתה מנסה לדבר איתו, אתה לא מקבל תשובה, זה נראה לך חוצפה, אבל אולי זה לא, אולי זה כן, אני עוד לא יודע.
אבל
אבל אני לא לחוץ, כי אם זה משהו שאני צריך להגיב עליו, זה יחזור עליו. אני לא צריך להגיב היום. זה לא... מאחר ואני לא בטוח מה הולך, בסדר. אין מצווה להגיב, ההפך, יש מצווה להיות הורי טוב. יש מצווה להגיב נכון. אם אני לא משוכנע שאני מגיב נכון, אז אני לא יכול להגיב. זהו, טוב.